ברוכים וברוכות הבאים והבאות. אז ככה, בהמשך הסדרה האלוקית שלנו. בכלליות, להפוך חושך לאור. המערכת שלנו, המפגשים שלנו כאן, עד ביאת משיח צדק בעזרת השם. העניין של להפוך אור, מר למתוק, זה רעיון שמובא שרבי חייא נשמה ורוצה להיכנס להיכלו של רבי שמעון בר יוחאי. כשהוא מגיע לשם אומרים לו, תשמע, זה עולם האמת. מה העניין של עולם האמת? להפוך חושך לאור, מר למתוק. זה הסוד. שואלים את הנשמות שמגיעים ומדפקות על ההיכל הזה, מי ממכן למד את הסוד להפוך חושך לאור ומר למתוק? אנחנו התחלנו על פי פרשיות השבוע, התחלנו בעצם לעשות מין קואוצ'ינג על פי היהדות והחסידות, דברים שמשתלשלים עמוק מתורת הסוד של הקבלה. שהמגמה שלנו בעצם לסלול לנו מסלול ולראות בעצם איך אנחנו במסע החיים מתמודדים עם האירועים שמציבים לנו החיים. שבראש ובראשונה זו התקשורת האישית שלי עם עצמי, איך בעצם אני, עם איזה תבניות אני מתקשר בתוך עצמי. אילו תיבות, אילו צירופים אני בונה, ומביא לשים לב, אלה הצירופים שמתחילים עוד מבית אבא. ליותר מאמינים ומחזיקים באמונה הזאת, אפילו גלגולים. משהו בתוך הבלופרינט שלנו נמצא שם. ואנחנו מגיעים כדי להגיע לאותו מצב, לאותו אירוע, ושמה לעשות שינוי. חושך לאור, מר למתוק. וכל אחת ואחת מאיתנו יש לו את המקום שלו, את המקום שלה, וכבר הסכלנו בשיעורים קודמים שלא יעזור אם נהיה בעודף ביקורת ובהסתכלויות למיניהם, ולמתוח שליליות אחד אל השני, אלא להבין באמת, להתחיל להיכנס לראש גאולתי, מה זה לחיות גאולה, to get out of the box, כלומר לצאת מהמטריקס, זה להבין שאנחנו, יש פה מציאות בתוך מציאות. יש את המציאות של העולם, ואנחנו מתחילים לרקום מציאות אלוקית בתוך המציאות הזו. שבעצם אנחנו רואים שאפשר לעשות את הדברים אחרת. אז התחלנו עם העניין של הרצון. שבעצם הרצון של האדם זה מה שמוביל אותו. ואז דיברנו על מה עושים כשנתקע הרצון. אמרנו שישנו רצון לעשות דברים שהם לא על צד האור. איך אני עובד עם המקום הזה? אז אמרנו שעלינו, בגלל שכפו אותנו, הצד האחר שבנו, היצר, כופה אותנו לעשות משהו, לעשות רצון אחר, אז מה אני צריך לעשות? לכפות אותו, לשים גבולות. לקחת איזה שהם החלטות. והדבר הזה לפעמים צריך לעשות במין כפייה פנימית, כדי ליצור שינוי אמיתי. ואחרי זה אמרנו, מה קורה כשנגמר לנו הרצון, נתקע לנו הרצון? אז דיברנו על המסירות נפש. שיעור האחרון שדיברנו על מסירות נפש אומר, מה זה מסירות נפש? וזה סיפור העקדה. העקדה הזאת יכולה להסתכל על ידי אנשים שמסתכלים, כיצד אברהם לוקח את הבן שלו ועוקד אותו? זה לא הומני. התורה המגמה שלה לא להיות הומנית, אלא התורה כשמה כן היא מלשון הורה, להורות לנשמה את המסע עלי האדמות. איך היא בעצם צולחת דרך העידן הזה וניתן לה 80-70 שנה, ואיך היא הופכת פה את החומר, את הגשמיות לאלוקות. כשנתקע לי הרצון שאני לא יכול להתקדם קדימה, גם ברצונות חיצוניים, בעניינים של גשמיות, הצבת מטרות, יעדים, אתגרים, שאיפות בתחום העסקי, והן בתחום הרוחני, לפעמים כשנתקע הרצון אני צריך להשתמש בכוח מסירות הנפש. כוח מסירות הנפש אומר שאני פועל ללא אינטרסים. מה זה סיפור העקדה? סיפור העקדה עם אברהם אבינו. אנחנו רואים שאברהם אבינו, מה אתה לוקח את הבן שלך ועוקד אותו? אחרי שבמשך שנים ארוכות אתה מדריך את כל אומות העולם להפסיק לקחת את הבנים שלהם ולהקריב אותם לאלילים, פתאום אתה לוקח את הבן שלך ומקריב אותו לאליל? לקדוש ברוך הוא? זה מה שחושבים אומות העולם. זה ייתכן? זה אבסורד. קח נא את בנך. מה הבנו מקח נא את בנך? שאין פה בכלל ציווי. יש פה בקשה. אז אמרנו שמסירות נפש, גם של אנשים גדולים וגם של אומות העולם, יכול להיות מצד הקדושה, אבל אצל אברהם אבינו לא היה לא מצד הקדושה, לא מצד זה שהיה צו אלוקי, זו הייתה בקשה. הוא יכל לעשות את זה או לא לעשות את זה. ואמרנו שהניסיון הזה של אברהם אבינו, הוא מתבקש לעמוד בו, כמו שאומר התלמוד, הקדוש ברוך הוא פונה אליו, אומר, קח נא את בנך, כדי שכולם יראו שגם הניסיונות הקודמים היו בהם ממש. מה הכוונה היו בהם ממש? הניסיון באור כשדים לגלות אלוקות ולפרסם אותה בעולם, לא היה בזה ממש? הוא נכנס אל תוך האש והוא ניצל, מה הכוונה לא היה לזה ממש? אז גילינו שגם מצד אברהם יכול להיות בגלל שהוא רצה שיהיה קדושה בעולם, והיה לו רצון שיגידו, וואו, אברהם אבינו, אתה קידשת את האלוקים אחד, אתה הבאת את האלוקים לעולם, וואו. גם אם זה אינטרס סמוי, גם אם הוא בקדושה, הוא עדיין אינטרס. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מביא אותנו בחיים למקומות שהרצונות נתקעים כדי שאנחנו נעשה פעולה שלא תלויה בשום דבר. וכדי לעשות את זה צריך לעשות עקדה מסוימת. כל אחד מאיתנו כדי להתקדם צריך לעקוד משהו. וזה לא פשוט. זה לא פשוט. יש אנשים שתגיד להם, קח את השחטה שלו, תעקוד אותה כדי להתקדם, כי אתה יודע, היא מפילה אותך, זה לא שרק היא מרגיעה אותך. היא מורידה לך את כוח האנרציה של העשייה. אם היא רק מרגיעה לך את המרוקאי, אנחנו יודעים, היום יש גם כן רפואי, אין בעיות. זרום. אבל השחטה שלו, זה הכל בשבילו, זה המציאות שלו. כלומר, הוא לא יכול, הוא לא רואה את עצמו, אבל הוא רואה, אין לו רצון. תכלס להפסיק עם זה. אבל אם הוא יושב עם מישהו שמראה לו שזה מעכב אותו, מה ניצא פה? אין לו רצון להפסיק עם זה. פה הוא נאלץ לעקוד משהו. וכל אחד מאיתנו, וזה מסע מתמשך. לכן אנחנו קוראים את סיפור העקדה כל יום בתפילה. כי עצם זה שאנחנו קוראים את סיפור העקדה, אנחנו בעצם זוכרים בעצם מה עושה פה אברהם אבינו, וכל אחד מאיתנו נדרש לעשות את זה. אמרנו שאיך אני יכול להעמיד את עצמי במסירות נפש, ובזה סיימנו את השיעור של פעם שעברה, תלוי איך אני מתייחס לעצמי. איך אני תופס את עצמי פה בעולם? בתור שכיר? איך אני תופס את עצמי כאן? בתור שכיר או בתור שליח? והאדם הוא השליח של האדם הראשון. האדם, הנשמה, היא שלוחו של הקדוש ברוך הוא. ושלוחו של אדם כמותו. כלומר, הכוחות נמצאים, ומה הכוונה, מה ההבדל בין שכיר לשליח? שכיר, כשהוא מגיע לעבודה, מה הוא צריך לעשות? לדפוק כרטיס. צריך לעשות את העבודה. הוא פשוט יעשה את העבודה, כי צריך לעשות אותה, אין מה לעשות. אז אם צריך פרנס, ואם צריך לגדל, ואם צריך לעשות נטילת ידיים ולהגיד מודה אני, טוב, אני עושה כי צריך. וככה זה גם כן נראה. אבל אם אני זוכר שבעצם אני שליח, שליח שבא לעשות פה משהו, ולכל מקום שאני מגיע, אני מגיע אליו בהשגחה פרטית שלא תאומן. ישנו סיפור מרתק על אחד החסידים של הבעל שם טוב, שהוא התחיל בתור גביר, הוא היה איש עסקים, לאט לאט התקרב לחברה הקדישה, התלהב והחליט לקחת על עצמו החלטה טובה שהוא לא מפספס שום מניין של הבעל שם טוב הקדוש. הוא חייב להיות איתו במניינים שלו. במיוחד בסוף השבוע, שישי שבת, שבת קודש, הוא חייב להיות במניינים. אז הוא היה עושה את כל העסקים שלו, הוא היה מתכנן באופן כזה, שהוא זוכה לחזור להיות איתו במניין. פעם אחת הוא יצא לרגל עסקים לבדוק שחר טוב, משקה טוב. הוא הגיע לאיש עסקים הזה, והם מתחילים לדבר, והוא רואה את הזמן מתחיל לתקתק. הוא אומר שאם הוא לא יצא לדרך, הוא לא יספיק להגיע לשחרית, למניין. אז טוב, הם מסיימים, הוא מסביר לו שהוא מזדרז, ואז בדיוק לפני שהוא עומד לזה, הוא אומר, לא, 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 וואי, אני לא מאמין שלא הראיתי לך, אתה חייב לבוא לטעום את המשקה הזה האחרון שעשיתי. הוא אומר, לא, 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 אין לי זמן. הוא אומר, אתה חייב, רק תטעם ותמשיך. כן, לא, כן, לא, בסופו של דבר מכניס אותו, הוא לוקח את המשקה, טק, מרים לחיים, וחוזר. וחוזר למקומו, לעיירה שלו, ומזדרז להגיע למניין. אך הוא נכנס באיחור של איזה חצי שעה, הבעל שם טוב לא היה נוהג לעשות את זה, אבל בתוך התפילה, הבעל שם טוב הסתובב, הסתכל עליו, וחזר להתפלל. בסוף התפילה, הבעל שם טוב קרא לו. ואמר לו, ידידי יקר, אני יודע כמה חשוב לך התפילה איתי במניין, אבל דע לך, עצם זה שאתה נמצא פה על הכדור הזה, זה לא לחינם. כל מהלך שלך, כל מקום שאתה מגיע אליו, יש לו מטרה. הוא לא לחינם. בפגישה האחרונה שלך, קרה משהו שאני רוצה לספר לך. בשנים קודמות, הייתה נשמה יהודיה, שעשתה תורה, למדה תורה, אבל הקטע שהיה חסר לה זה מעשים טובים. מעשים טובים הוא לא היה מלובש בזה. לכן נגזר עליו להתגלגל אל העולם בתור גרגיר חיטה. הוא מתגלגל לתוך העולם בתור גרגיר חיטה. וככה זה מתחיל. הוא גודל בתוך חלקת אדמה. ומרגע שהוא מתחיל לגדול ולצאת לעולם, הגרגיר חיטה הזה נמצא בתפילה מתמדת לבורא, כשיבואו הקוצרים ויקצרו אותו, אז בטעות כשהמגל יחתוך את החיטה, זה לא יפגע בגרעין עצמו ויחתוך אותו לגמרי, אלא זה יחתוך מתחת למקום שבו הוא נמצא, ובטעות כשאחרי שהשיבולים נפלו, אז שלא ישאירו אותו על האדמה, אלא יאספו אותו לתוך הערימה. למה? היו צריכים לעשות עליו מעשה, מצווה. היו צריכים לברך עליו. אז כל הזמן הוא היה נמצא בתפילה שלא יפספסו אותו. וכבר שהוא ראה שהוא נמצא בתוך האלומות של הקוצרים, והוא נמצא בדרך למסעית, הוא התפלל כשזורקים אותו על המסעית, שהשיבולת לא תעוף החוצה. השיבולת שבו הוא נמצא. וכשהוא נמצא על המסעית ובדרך ודפיקות, הוא דאג, הוא התפלל שהוא לא ייפול החוצה מהדפנו. וכשהוא הגיע כבר למפעה ובורים את החיטים, הוא דאג שהחיטים, שהוא יתבור יחד עם כל החיטים שהולכים לתוך המכונה להיתכן, וחלילה הוא לא ייפול החוצה וייפול על הרצפה ויתייבש. ולא יעשוי בו מעשה טוב מצווה. וככה מגולה לו הבעל שם טוב את התהליך של הגרעין חיטה הזה. הגרעין חיטה הזה, כשהוא הגיע כבר להיות משקה, וודקה טובה, הוא התפלל שהבקבוק הזה ייפול בחנות שיהודי יקנה אותו, כדי שיעשו עליו ברכה. אותו בקבוק הזה עמד, כשאותו סוחר קרא לך, בוא תטעם את המשקה הזה, בוא תיקח רגע את המשקה הזה, אתה כל כך איפה היית תרוד, בעתיד לאן אני הולך להיות. לא היית בהווה, לא היית כאן ועכשיו. מציאות של שכיר, רגע לקשר את מה שאני מנסה להגיד לכם, מציאות של שכיר אומרת שאני עושה מה שאני צריך לעשות, אבל שליח לומד לחיות את הרגע, הוא מבין שבכל רגע נתון שאליו הוא מגיע, הוא לומד להרפות מכל הדברים, ויש לו את הרגע, את הכאן ועכשיו. הוא נוכח. מסתכל עליו הבעל שם טוב, אומר לו, אותה כוסית חיכתה שתברך עליו. גלגול שלם. שיחות אינסוף מול הבורא. תפס את עצמו הגביר. זה עניין של שליח. שליח מבין כשהוא נמצא פה, המציאות שלו היא כדי לעשות, ואז כשהוא מבין שהוא בעצם שליח, ויש לו איזושהי מגמה פה לעשות ולגלות דברים, אז כוח מסירות הנפש יכול להתעורר יותר טוב. העניין של לעקוד משהו. אבל כל עוד אני באווירה של שכיר, אז זהו, ראש קטן. מה שאומר הבוס לעשות, זה מה שאני עושה. ההשתדלות שלי לא עולה מעל לזה. נו, בכל זאת, מה עושים אם בכל זאת מסירות הנפש נתקעת לי והרצון לא מתקדם לי? מה המקום פה לעשות? זה התקשורת האישית שהיום עליה נדבר. התקשורת האישית הזאת אומרת, זה השיחה שלנו לפני המקום. פרשת השבוע האחרונה, חיי שרה, אנחנו שומעים על סיפור מהמם שחוזר על עצמו פעמיים. הסיפור שאליעזר הולך למצוא שידוך לרבקה. נכון, תודה. אליעזר הולך למצוא שידוך ליצחק את רבקה. רבקה היא שושנה בין אחוכים. מה זה שושנה? משהו טוב, אור אלוקי שנמצא בין אחוכים, לבן ובתואל, שצריך לפדות אותו. איך אליעזר יוצא לשליחות הזאת? זה השליח הראשון. איך הוא יוצא לשליחות הזאת? כשהוא מגיע הוא מתחיל לשוחח עם הבורא. איך אני ידע שזו היא בשבילי? הסיפור הזה, אחרי שהוא מספר את כל קורות הדרך שלו, איך הוא מוצא את רבקה, שהיא באה והיא מציעה מים לא רק לו, אלא גם לגמלים, והוא יודע שזו היא, והוא מסתכל איך המים עולים לקראתה, הוא כל כך הודע לבורא, כלומר, טרם קילה לדבר, ורבקה יוצאת לקראתו. או תוך כדי שהוא מדבר, תוך כדי שהוא משוחח עם הבורא, הוא מקבל, רבקה יוצאת לקראתו, וברור לו שזו היא. אחרי זה הוא מספר את הסיפור שוב פעם, לבן ובתואל. מה גוזרים מזה חכמנו זכרונם לברכה? גוזרים דבר מאוד מאוד מעניין. שיפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים. יפה שיחתן של עבדי אבות. מי זה עבדי אבות? אליעזר הוא עבד אברהם. עבדי אבות, אברהם, יצחק ויעקב, עשו את התורה, התורה מתקבלת רק יותר מאוחר. אומרים שהדרגה של התורה של אברהם, יעקב ויצחק היא לא כמו הדרגה של התורה אחרי מעמד הר סיני. אז מה אומרים לנו? שיפה שיחתן של העבדים האלה מול המקום יותר מתורתן של בנים. אנחנו הבנים שקיבלנו את התורה מעמד הר סיני. מה מיוחד בשיחה של אליעזר שהיא יותר גבוהה מתורתן של בנים, יותר מהתורה? כלומר, במילים אחרות, ישנו מקום שהוא גבוה מהתורה. אם התורה זה חוכמתו ורצונו של הבורא, זה התורה והמצוות, כמובן שהיא חשובה, מה גבוה יותר מזה? זה השיחה. מה זו השיחה הזאת? מסבירים בכתבי הסוד, שמבחינת הבורא, העולם הזה הוא עין ואפס. אין בו ממש. מה הכוונה אין בו ממש? אנחנו מרגישים ממש. אלא נותנים משל הבא. קחו מילה אחת שאתם משחררים אל העולם. מילה. או מחשבה. המחשבה שאתה משחרר לעולם בדיבור, יש לה ערך למחשבות באמת שיש לך בפנים? באיזה ערך היא נמצאת? המחשבה הזאת, הדיבור הזה שאתה מוציא, הוא כמו כלום לעומת כל המחשבות שיש לך בפנים. אתה יכול לרכז את כל העוצמה המחשבתית שלך למשפט אחד. בואו נשווה את המשפט הזה לרגש שלך. לפעמים יש לך רגש כזה טעון. אם אתה מוציא את הרגש הזה במשפט, מה אתה אומר לפעמים? המילים מה הם? כזה צמצום של הרגש. אני לא יכול בכלל להתחיל לתאר לך או לך את מה אני מרגיש במילים. המילים פשוט הורסות את ההרגשה. מה הכוונה העולם הזה הוא עין ואפס, הקדוש ברוך הוא? העולם הזה הוא בבחינת דיבור, שיחה. בתפילת יום הכיפורים בראש השנה אנחנו אומרים, הוסך ויהי. מה זה הוסך ויהי? ויומר אלוקים יהי אור. ויומר אלוקים תדשא הארץ דשא. כלומר, כל העולם הזה הוא מה? הוא דיבור, הוא שיחה. כלומר, הוא רק דיבור. אז אם נחשוב שזה רק דיבור, כמו שאני חושב אצלי, עוצמת הרגש שלי ואני עוד גבולי, איך זה אצל הבורא? כלומר, העולם הזה לא נתפס ממש כלפי הבורא, אלא הוא נברא במאמרות. השיחה הזאת של הקדוש ברוך הוא צריכה להתקיים כל רגע ורגע. היא מתקיימת כל רגע ורגע. ואיך היא מתקיימת? על ידי השיחה שלנו. כדי שהשיחה הזאת של הבורא ומציאות כל העולמות יתקיימו, זה בזכות השיחה של האדם כשהוא משוחח בענייני חולין. מה היה אצל אליעזר? השידוך הזה, הוא מתעסק עם שידוך, כולנו מתעסקים עם שידוכים, נכון? כולנו מחפשים את הבן זוג והבת זוג האמיתית שלנו, נכון? ובעזרת השם שכל אחד ואחד מאיתנו יצא את בן הזוג, בת הזוג האמיתי. לפעמים אנחנו נכנסים לשיחות חולין בעניינים האלה. אבל אליעזר, כשהוא נכנס לשיחת חולין בדבר הזה, איך הוא דאג לבוא ללבן ובתואל? הוא אומר לו, השם יקרא לפניי, השם הביא לפניי, השם יצר לי את המציאות. הוא כל הזמן מכניס את הנוכחות, הוא מקשר את כל המציאות החולין שלו, היומיומית, כל אירועי הדרך שקרו לו, מעמיד אותם כלפי, כלומר כלפי מעלה. הכל כביכול משתלשל מלמעלה. לכן לבן ובתואל עומדים לפנו, אומרים, שמע, אנחנו לא יכולים להתווכח עם מה שיצר פה הקדוש ברוך. אנחנו עומדים חסרי אונים. בוא נשאל את רבקה, לדעתה. מכאן לומדים, דרך אגב, ישנה השגה על הדוסים שלוקחים את האישה, משטחים אותה לאיזה מקרר ולא משנה, זה מה יש, וגמרנו. לא, זה לא ככה בעיינו. גם בעולם השידוכים, האישה יש לה את המקום, ושומעים את זה מסיפור השידוכים של רבקה, יש לה את המקום שלה. יש לה את המקום שלה להגיד אם היא רוצה את השידוך הזה או לא רוצה את השידוך הזה. ואז רבקה אומרת, ודאי שאני רוצה את השידוך הזה. ואז לבן ובתואל אין להם ברירה, שולחים אותו עם ברכות. השיחה הזאת היא מתקיימת כל רגע ורגע מחדש בזכות השיחה שלנו, כאן אפילו בענייני חולין, שאנחנו מחברים את זה לאחדות של הבורא. ברגע שאני מחבר את עצמי למקום של הבורא, למקום של האחדות, להשגחה הפרטית, אני מקבל גם כן את הכוחות להצליח בניסיונות והאירועים שעומדים מולי. אני בעצם מתחבר עם אותו כוח שתמון, שאומר, כתוב במשנה, דע מה למעלה ממך. מבאר המגיד ממזריץ' שכל מה שקורה בעולמות העליונים, זה בגלל העשייה שלנו פה למטה. אז מה קורה שבעשייה היומיומית שלי בחולין, אני מתחיל לחבר את האחדות האלוקית למעשה היומיום שלי, ואני רואה, אני פשוט מתבונן, איך בעצם בכל דבר יש פה מהלך אלוקי, השגחה פרטית, דברים לא קורים סתם. ואני מתחיל להיות מודע לזה. מה אני מושך לעצמי? מה אני מושך אליי? אני מושך לעצמי את החיבור האלוקי, אני מעורר בתוכי את הכוונה הפנימית, אני מתחיל לראות בכל רגע נתון את המקום האמיתי שלי, מה עליי לעשות. אבל אם שיחות החולין שלי מתפזרות, אתה נמצא בפאב, אתה נמצא בסנוקר, אתה נמצא בג'וגינג, אתה נמצא בסקווש, אתה בדיוק יוצא מהבריכה. ובשיחות החולין שלנו לא ניכרת כל המקום הזה של הקדושה האלוקים, אז מה השיחה הזאת היא הופכת להיות? שיחה בטלה. אתה לא יכול למשוך אל הכלי שלך אור שיעזור לך לעמוד בכוח מסירות הנפש שדיברנו עליו, שיהודי צריך בעצם למסור את נפשו ולעשות איזושהי עקידה. עכשיו, הבורא ברוב רחמתו יצר פה מכונה מאוד מהממת. הכל בעצם זה השתקפות של המעשים שלנו. דע מה למעלה ממך. אם אתה דואג להתחבר למקום האמיתי והנכון שלך, זה מה שיצא, זה מה שישתקף. וזה בעצם הדלק מנועים שלך. אבל אם השיחות האישיות שלנו, הם לא מגיעים למקום של חיבור לאחד, למקום שבעצם אנחנו מבינים את התובנה, מבינים את העניין, מבינים בעצם מה מבקשים מאיתנו כאן לעשות בתור שליחים, אז הכל הולך בעצם לבטלה. אז גם אנחנו מאבדים את השפע שבעצם מחכה לנו, את השפע שבעצם אמור להינתן לכלי שלנו, הוא נתקע. וזה לא מספיק להעמיד את עצמנו בתור שליח. כי אתה יכול להעמיד את עצמך בתור שליח, ואני, 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 אבל איך אליעזר מצליח בשליחותו? כשהוא פונה ללבן ובתואל, מה הוא אומר על עצמו? הרי הוא הולך להביא את השידוך היהודי הראשון, רבקה לבן של הצדיק, אברהם, ליצחק. כשהוא פונה ללבן ובתואל, איך הוא מציג את עצמו? עבד אברהם אנוכי. לפעמים, כדי לקבל את השפע, השפע נמצא בעולמות והוא מחכה לכל אחד ואחד מאיתנו להתלבש בכלי שלה. אבל אם אני מעמיד את עצמי בצורה של בגאווה, אם אני לא מעמיד את עצמי באופן כמו שאליעזר העמיד עצמו, עבד אברהם אנוכי, והוא אומר שהכל נעצה בעצם בשליחות הבורא, אז בעצם אני לא מאפשר לשפע להתקבל בכלי שלי. כי מה אני? אני מלא בעצמי, אני יכול להרגיש אולי שליח, או שכיר גאה, אני שליח, אני ואני 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 ואני, אבל אתה לא מכניס את עצמך בעצם למקום, זה בסדר. בשביל זה אני כאן. ברוכות הבאות. רוצה לכם לספר לכם סיפור שהיה לי בעודו בסיור, כדי שנבין מה זה היה עבד אברהם אנוכי, שאני ראיתי דווקא באומות העולם בצורה מיניאטורית. שלום. אני זוכר שהלכתי לחפש, קראתי את הספר Autobiography of a Yogi. ושם מסופר על איזה גורו שפעם אחת צילמו אותו, ממש בתחילת הספר, והעיתונאים אומר שהוא מצלם אותו, והוא לא רואה את התמונה שלו. אז אני קורא את הסיפור הזה שוב פעם, ואז אני ממשיך עם הספר, ואני רואה שאותו עיתונאי ניסה לתפוס את המאסטר שוב פעם בהזדמנות אחרת, וכל פעם שהוא צילם אותו, הוא לא רואה את התמונה של המאסטר. אז פעם אחת הוא פנה למאסטר ואומר לו, Master, I take photo, you're not inside photo. Why? אז הוא אומר לו, that you didn't ask permission, you don't ask for permission. לא ביקשת רשות ממני. אז החלטתי שאני לא רוצה להיות בתמונה. עכשיו אני כמובן, זה לא הזמן לסיפור האישי, אבל עברתי כמה פילוסופיות, אבל החלטתי שכל ספר שאני לוקח, הנה מחליט שאני עובר לדוגמה, עברתי מהבודהיזם אחרי 3 שנים, עקבתי אחרי התלמיד של הבודה בעצמו, שישב 7 שנים מתחת לעץ, ואחרי 3 שנים של בודהיזם, פתאום אני מתחיל להיות לי מוכרת לי היוגה, ואני אומר, רגע, לפני שאני עובר להינדואיזם, אני רוצה לבדוק שאני באמת עובר למקום נכון. אז מה עשיתי? לקחתי את הספר, ראיתי את הכתובת של איפה נמצא המאסטר, ויצאתי לברנסי לחפש אותו. אמרתי, אם אני מוצא אותו, ויש עדות, אז זה סיפור אמיתי. וככה אני יוצא לברנסי, מי שמכיר את ברנסי, יש שם שורפים את כל הגופות, והנהר הזה, וכולו וכולו, הגנגז, והעיר העתיקה בעצם משת, ויש שערים נכנסים אליה. אז אני הייתי צריך נחש באיזה שער אני צריך להיכנס, לקסבה אמיתית, כלומר, יש שם סמטאות, כשאם עוברת שם פרה, אתה חייב להיכנס לחנות כדי, אי אפשר, אתה לא יכול לעבור. ונכנסתי באיזה שער שהיה קצת רחוק מהכתובת, ואני נכנס בשער הזה, ואני רואה אינדיאן מן, מתוק, השעה בערך 9 בבוקר, מגהץ. אני ניגש אליו, טוב, לא ראיתי אף אחד שאני יכול ממש לדבר איתו, כל אחד היה במרוצים, אמרתי לו, ניגשתי, אמרתי לו, Excuse me, sir, you know this address? רק הוא ראה, סטיה לוק, 22, דרך אגב, אני גר היום ברחוב יוספטל, בצפת 22. סטיה לוק 22, ככה כתוב, דש משהו. אז הוא רק אומר, Oh, you're looking for the master. מעניין, ישר הוא ידע שאני מחפש את המאסטר. אמרתי לו, Oh, he exists, of course, of course. Say, can you tell me where, איפה? אומר לי, כן, no problem, I take you. Say, לא, אל תיקח אותי. למה תיקח אותי? אומר לי, no problem, I take you. Say, no, you start working. It's only 9 o'clock in the morning. Show me the direction, I'll go. Say, no, I take you. Say, why you take me? מה הוא עונה לי? Because this is my duty. מה זה your duty? זה המחויבות שלי. What do you mean this is your duty? ומה אני שאלתי אותו ישר? למה אני אתן לי, אני מסע אורני, who told you your duty? מה אתה חי בסרטים? Who told you your duty? אחי, אולי אתה חי בסרט. No, sir. Right, it's written in the scriptures. מהמם. זה מה שלמדתי באומות העולם, איך הם בטלים לחכמים שלהם. הכתבי הקודש אצלהם זה כתבי הקודש שלהם. זה מה הם קיבלו. רק כדי להשלים פה את הפסיפס, במשך בסיפור שלי, בדרך כלל שאני מספר את הסיפור, הגעתי מתישהו לגנגוטרי, זה מקום שבטוח רק 50 שנה, היה איזה נזיר שהכירתי בהימאליה באיזה מנזר, ואמר לי, אני רוצה לקחת לך 200 קילומטר אל תוך הערים. הגעתי משהו כמו 15 קילומטר מאיפה שמתחיל הגנגס, הפישון. הלכתי לראות מאיפה הוא יוצא, משהו מרתק ביותר, שם ביקרתי שלושה מורים במערות, הוא לקח אותי לפגוש שלושה מורים, לא אספר את כל הסיפור, אחד מהמורים שלח שלושה תלמידים אליי, שאלו אותי שאלה, מאיפה אתה? ישראל. מה הם שאלו אותי דבר ראשון? Do you know Talmud? מהימלאי ההודי, זה העיירה שפתוחה שישה חודשים בשנה, אין שם המערבים. המערבים היחידים שמגיעים אולי מגיעים לאיזה מורים שלהם, ליוגה או לחוכמה אחרת שהם לומדים שם בהינדואיזם, שם זה רק מקדשים שלהם, ממש סמוך לגנג, אז משהו מרתק. שישה חודשים בשנה נשארים שם רק 18 סניאסים, תלמידים, שהצבא בעצמו בודק להם כמה אוכל, אם יש להם אוכל מספיק לשישה חודשים. פעם אחת ניסה להיות ניסיון חילוץ של אחד המורים המפורסמים ביוגה, אני לא אזכיר כרגע את שמו, ובחילוץ הזה נהרג קצין, התהפכה מסעית וכמעט הלך ללמור גם כן טייס מסוק. אז מאז הצבא החליט שהוא לא נכנס לחלץ, לא משנה, יש לך נמק, מיקור או משהו, אין חילוץ. זה האוכל, אתם לוקחים, הם לא מרשים יותר ב-18 סניאסים, ויש להם שם מערות וזה לא יומן. אז אותו נזיר שלקחתי לפגוש שלושה נזירים, הוא התבונן בי דרך אגב, זה היה מרתק. הוא התבונן לי במשך יומיים באותו מנזר שהיינו ביחד ושתיקה. ומדי פעם היום חייך לי חיוך של קולגייט. מה זה רציתי לייבא אותו לארץ? אתם יודעים, ישראלי, כבר חשבתי איך אני עושה איתו סדנאות וכאלה. שליח או לא שליח, אנחנו גם שליחים עסקיים. ברוך אתה, אדוני, אלינו מהעולם שהכל יהיה מדברו. קיצר, הוא יצא במשך שבועיים על ארגז מעץ, שהייתי בטוח זו המיטה שלו, וזה לא נפתח. פותח את הארגז מעץ אחרי שבועיים, מגילות, הוא פותח מגילה. הוא שואל אותי, אייל, do you know who's the wisest man on earth? אז אני אומר לו, לא. אומר לי, קינג סלומון, המלך שלמה. אני כבר, כן, הייתי בשלב מתקדם, זה לא שזה גרם לי עדיין תשובה, היו לי עוד כמה תהליכים, אבל זה היה מאוד מאוד מרתק. כמובן שאלתי אותו שאלה, איזה שאלה שאלתי אותו ישר. אם אתה אומר לי את זה, אז איך זה שלא כל העולם יודע מזה? אתם יודעים מה הוא ענה לי? איזה פיקח ופשוט. אייל, after all our talks, this is what you ask me. Don't you know that wisdom is power? Wisdom is... wisdom זה כוח, זה עוצמה. Wisdom is money. מה ביקש שלמה המלך מהקדוש ברוך הוא? חוכמה. כל העולם הגיע לשלמה המלך. וזה מה שהוא כתב לי. זה מה שהוא אמר לי הנזיר. אז הוא אומר לי שהחכמים היו בארץ הקודש, שמעו את חוכמתו של שלמה, כתבו אותה וחזרו והגו בה. טוב, אז זה מה שהוא אומר לי, השליח הודי, this is my duty, זה השליחות שלי. כלומר, כשאני מציב את עצמי בחיים, כשאני נכנס למקום שלפעמים אני מבין, יש לי ניסיון, וכדי להתקדם, יש לי אירוע, כדי להיחלץ מהמקום הזה ולצאת למקום חדש, יש פה איזושהי עקדה, יש פה איזשהו משהו שאני צריך לפעמים או להרפות, לעקוד, משהו שאני צריך לעשות. והשפע לא נפתח, זה לא מתעורר. אז הכלי שמציעים לנו, אומרת התורה, רומזת לנו התורה, שעבודת השם של שיחה, זה התפילה, הדיבור הפנימי, אל מול השם של התעסקות בענייני החולין, שתהיה לשם שמיים גדולה וחשובה יותר, אף לעומת לימוד התורה וקיום המצוות. יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים. כלומר, במילים אחרות של הדור שלנו, אני יכול לעשות לגומה את כל המצוות שחלילה, אין בזה פסול, נהפוך הוא. יגדיל תורה ויאדיר. אבל אני יכול לעשות את כל נטילת ידיים, ללכת על פי שולחן ארוך. אני אברך מישהו, אולי יעבוד, אולי לא יעבוד. לך לאיזה סבתא בבאר שבע. תניח עליך את היד. אבא, ואני מברכת אותך בעזרת השם שיהיה לך, אתה לא מאמין. אישה פשוטה. אף פעם לא תפסתי אותה, נוטלת ידיים. מה הוא אוכל לך, ברוך השם, אוכל שילחם מן הארץ. טק, אוכלת, שמה את היד על מישהו, טק, השפע יורד אל העולם. בני, מה אני אגיד לך? בשיחת החולין של הבני, מה אני אגיד לך, בבא? זה רצון השם, ככה רצה, מה נעשה? ככה רצה, מה נעשה? ככה רצה, מה נעשה? אתם יודעים איזה פשוט, כמה לא פשוט להגיד את המשפט הזה? זו אותה שיחה הפשוטה, להגיע לכזאת דרגת פשטות של להבין שאנחנו כולנו שליחים. This is my duty. כלומר, מה זה עבד אברהם אנוכי? כלומר, איך ניגש אליעזר לבן בתואל הוא מזכיר להם, אני רק בשליחות, אבל אני עבד של אברהם בכלל. כשיהודי שם את המקום, את עצמו במקום הזה, אז בעצם אין פה מקום של גאווה, וברגע שהוא לא מלא בעצמו, אז יש מקום לשפע לרדת מלמעלה ולעזור לו. הוא כלי לקבלת השפע הזה. כשהוא בשיחות החולין שלו מכניס את הבורא, את המציאות האלוקית, אל תוך חייו הפרטיים, והוא מנסה להבין דבר מתוך דבר, מתוך האירועים שקורים איתו, זה בגלל זה שהוא מניח את עצמו. שליח, this is my duty. זה המחויבות שלי. כלומר, אם נקרא למישהו בדרך, מה זה אומר להיות כאן ועכשיו? מישהו עובר לידך ברחובות תל אביב, מישהו עובר לידך ברכבת, אתה רואה את הפנים שלו, הוא מחפש משהו. סליחה, אפשר לעזור לך? וואי, באמת תודה, אני לא מכאן, אני מצפת. סליחה, אתה יכול להגיד לי בבקשה, איפה היציאה? אני מאחר לפגישה. כן, ודאי, בוא אני אקח אותך. דבר ראשון, זה נפלא. אתה נמצא כאן ועכשיו. ברגע שאתה נמצא במקום הזה ואתה מבצע את השליחות שלך, זה מה שגורם לשפע להיכנס ולעזור לך ולקחת ולהמשיך איתך הלאה, לקדם אותך. עכשיו, גם כשאתה יוצא מהשליחות הזאת, אז ידועה השיחה הזאת הפנימית, וואי, איזה יופי, עזרתי לו, ואיזה יופי. עבד אברהם אנוכי, this is my duty. זה המחויבות שלי, זה לא בגדיר. מה אני מתחיל להיכנס לסרטים? אחרי עשייה של מעשה טוב? או גם מעשה רע. זה קרה, מה אני יכול ללמוד מזה? עשיתי מעשה טוב, אני מתחיל להיכנס לסרטים פנימיים עצמי. מה יחשבו? איך זה נתפס? למה לא אמרו לי תודה? למה לא ככה? איך הוא לא שם לב? איפה הכרת הטוב? נוסע עם שיהיה לי בריא. מישהו הולך חדש, לא נציין את האומה. איזה חוצפנים בארץ. לא יאומן. ממש. לא יאומן איזה חוצפנים. אני ממש עזרתי לו. בתחנה לקחתי לו תיק. לא אמר תודה. יא מהר הזדרז, הלך לאיזה מקום. לא הודעה. לא כלום. איזה מין חוצפנים לימדו אותי ברוסיה ואני בגיעה. אני נכשלתי. לימדו אותי שיש אנשים מנומסים, יש אנשים זה, באתי לפומן. והוא כולו זה, ואז אחרי שהוא במשך בערך 15 דקות, הוא גלגל את אותה נקודה בכל מיני זוויות חשוכות, אמרתי לו, ואז זרקתי, והנהג מונית נקרא מצחוק, יכול להיות שהוא אולי מהר לאיזשהו מקום? אז הוא לא הספיק להגיד תודה? לא מקובל, לא מקובל. אז כמו שאומרים, שמעתי בדיחה כזאת חמודה, קצת סרקסטית. למה פולנים בדרך כלל, הפולנים כאלה, יקים, יקה, לא צוחק מבדיחה. ספר לו בדיחה מה אומר, לא יכול להיות, לא יכול להיות. טוב. חבר'ה, השיעור של היום זה מה המקום הפנימי של הנפש כדי להמשיך את השפע. המקום הפנימי של כדי להמשיך את השפע זה בעצם הכרת הטוב שלי על עצם העובדה ששליח השם אנוכי. כולנו פה שליחים. ועצם המציאות שלנו, העשייה שלנו, ובטח לטוב, בואו נעזוב את הקרדיט בצד. בואו נעשה לשם העשייה. עבד אברהם אנוכי. לא לקח מציאות לעצמו. יש שיחות מהממות בתורת הסוד, בחסידות, על זה שאיך אברהם אבינו נותן את כל אשר לו, את כל הכסף שלו, למי? לעבד שלו. איזה ביטול. מה היום קבל היום כזאת נדוניה שיש לאברהם אבינו, שהוא היה גדול הדור, ומי שקורא את סיפורי המקרא והמדרשים יודע שהוא היה מופלג, עשיר, את כל אשר לו, לאליעזר. והוא ידע שלא יבגוד בו, כי אברהם אבינו ראה בעבדו, הוא ראה איפה הוא מעמיד את עצמו, כיצד הוא מתייחס לעצמו. כשאנחנו עומדים בחיים, עומדים מול ניסיון או מול אירוע, כל אירוע שהוא, אנחנו יכולים לעמוד מולו בשלושה מצבים. שבעצם זה שלוש שיחות פנימיות עם עצמנו. אותה שיחה שאנחנו בעצם מקיימים בתוכנו, מול הבורא ובענייני חולין. שמענו ששם אנחנו מכניסים את עניין הקדושה. בכלל, כשאדם נדרש להתמודד מול הסביבה המנגדת לאמונות שלו, לערכים שלו, למי שהוא, יש לו שלושה אפשרויות להתמודד איתנו. אפשרות אחת היא, הוא חי בתוך הסביבה, הוא מעורב בה, הוא רואה שהסביבה עושה דברים שהם כנגד האמונה שלו. הוא נוטה להיות מושפע ממנה, יכול להיות, אבל איך הוא יכול להתמודד עם זה? בשיחה הפנימית שלו, מה הוא מבקש? הוא לוקח החלטה לעמוד מול הניסיון. החלטה, אני לוקח החלטה שזה מה אני צריך לעשות על מנת לא להידרדר, לא להגיע שוב פעם למקום הזה. כשזה מגיע לתקשורת, הרבה פעמים מאיתנו אנחנו צריכים להבין, כדי שהשפע, כדי שתהיה זרימה בתקשורת, לפעמים כל אחד ואחד מאיתנו צריכה לקלוט מה אצלי, בדיבור שלי, בשיחה שלי, גורם לתקיעות השפע, לחוסר זרימה. ושמה, כדי להתמודד בצורה יותר נכונה, אני צריכה לקחת החלטה ופשוט להפסיק עם המנהג הזה. אתן לכם דוגמה. אתה משוחח עם מישהו, ואתה אומר לו, תשמע, כרגע בבית המצב עם הילדים קצת לא כל כך בריאים, ויש להם קצת ניסיונות קשים. אז הוא יהיה לך מעניין, איך זה יכול להיות שבבית שמצטייר להיות כל כך חסידי, כל כך טוב, כל כך בעל ערכים, יש בעיות? אז כשאני עומד מול הזוג הזה, שבעצם מדברים, אז אני אומר לה, אז נו, אז מה הבעיה? אז מה היא אומרת? ברגע שהוא אמר לי את זה, אני ישר נתקעתי. הוא נכנס למצב של חקירה, של ביקורת, איך יכול להיות שבבית שמצייר את עצמו להיות כל כך חסידי, מה, מוצא את עצמו נתקל עם בעיות עם ילדים? אז אני ישר הרגשתי, מה אומר הצד השני? ישר הרגשתי שאני נכנס לעמדת התגוננות. אני צריך עכשיו להסביר ולהתנצל. רגע, להסביר לך בעצם למה אצלי יש בעיות, למרות שהבית מתנהל על פי ערכים ואמונות מסוימים? המקום הזה בתקשורת יכול להיות מאוד חוסם. ולפעמים אנחנו צריכים לקלוט את עצמנו בתקשורת אם אנחנו לא יוצרים חסימה. בדרך הצורה הכי טובה זה להקשיב לצד השני ולשאול אותו. אתה תראה בתנועת גוף שלו שהוא נחסם פתאום, מעביר נושא. אז אפשר לשאול להדרכה, במיוחד אם זה בזוגיות. ואם זה בעבודה, אז לקלוט יכול להיות שעשיתי פתיח לא נכון. אז עליי לקחת החלטה בתוקף לעמוד בכל ניסיון שהוא. כשאני עומד מול ניסיון, שאני צריך לדעת שעכשיו, טוב, יש לי עכשיו מחלוקת עם השכן, יש לי מחלוקת עם חבר לעבודה, אבל יש לי פה ניסיון מאוד קשה, ואני צריך להבין שאחרי הכל, כולנו כאן, בצלם דמות תבניתו נבראנו, כדי לשמור על כבוד של כל הדו-שיח הזה, אני צריכה לקחת החלטה בתוקף, כדי להתמודד מול הסביבה. ואז אני מתגבר על ההשפעות של מה שקורה מסביבי. האפשרות השנייה מה היא? להתנזר, להתנתק. לא מעניין אותי. לא נכנס לזה אפילו. מתנזר. יש לי את הניסיון, יש לי את האירוע, אני לא מתמודד. אני יוצא מהתמונה. הבעיה היא שבשני הדרכים האלה יש בעיה אחת. האיום של הניסיון, אם זה גוף מול נפש, תמיד האיום של החומר עומד מול הרוח. מה אתה עושה? או שאתה לוקח החלטה בתוקף, אבל עדיין אתה עומד מול האיום הזה של הניסיון. או שאתה בורח מזה, אתה מתנזר. מה הדרך האמיתית כדי להמשיך את השפע ולהתקדם ולא להיות מושפע מכל ההשפעות של הסביבה? זה להגביר את הרוח אצלך. מה הכוונה, אומר הרבי? שאדם מקרין סביבו עוצמה חזקה כל כך, שהוא הופך לדמות המשפיעה על סביבתו, ולא מושפעת מסביבתו. וממילא אין שום אפשרות וחשש שיושפע ממנה. זו השלמות העליונה ביותר. כשהסביבה אינה מהווה איום על ערכיו ועל דרכו של האדם, מכיוון שהוא משפיע עליה ומעצב אותה ברוחו על פי רצונו. כלומר, בוא ניקח את זה לבין הגוף והנפש, החומר והרוח. אנחנו יודעים, כמו שהזכרנו את זה בשיעורים קודמים, שהזוהר אומר שהגוף תובע את עניינו מדי יום ביומו. העניין של משיכה לחומר. אז האפשרות האחת שאדם מתמודד עם פיתויי הגוף על ידי החלטות נחושות. הוא מצידו נמשך אחרי תאוות הגוף, אבל לוקח החלטה שדי, אני שם קאט. זה אפשרות אחת. ואז הוא מתגבר על הפיתויים. מה האפשרות שנייה אומרת? הוא מתנתק מענייני הגוף, משקיע את עצמו כל הזמן בעניינים רוחניים, ואז התוצאה מכך מהי? שלגוף ותאוותיו אין בעצם השפעה על האדם. מכיוון שאדם מתנתק מכל העניין שקשור לחומר. רק מה, שוב פעם, בשני הגישות האלה מה נשאר? הגוף נשאר בעינו עומד ועדיין האיום, הקושי הזה נמצא שם. הנשמה נדרשת להתמודד מול האיום, אם על ידי החלטות נחושות או על ידי התנתקות. השלמות האמיתית היא כשאדם מגביר כל כך את אור הנשמה, עד שהגוף מתבטא לגמרי לנשמה. במקרה זה נעשה הגוף כלי לגילוי אור הנשמה, עד שאין לו שום שאיפות משל עצמו, והוא משתעבד לחלוטין למילוי שאיפותי הרוחניות של הנשמה. וזה היה דרך אגב, פרשת חיי שרה שעברנו, השלמות של שרה אימנו. היופי שלה, אומרים, גם במאה ה-20, היה כמו בת שבע. ילדה בת שבע. מה היא בעצם? הגוף הרי ככל שהוא גודל, מה קורה לו? הוא מתכמת. אז איך זה יכול להיות? שרה ניצחה את החומר? אלא בגלל שהיא העירה את עצמה כל כך במעשים טובים, המעשים הרוחניים שלה העירו את הכלי הגשמי. היופי של העיר הודות למעשים הרוחניים שלה. אז זה בעצם גם כן שלושה סוגים של שיחות שאני משוחח עם עצמי. אני יכול לא לקחת החלטות בתוקף לעשות משהו, אבל אז הניסיון תמיד עומד מולי, אם זה התמודדות מול החומר, אם זה התמודד מול אנשים. לפעמים אני יכול לקחת החלטה שאני מתנזר ואני בורח מכל עניין ואני לא לוקח שום חלק בזה. אבל בעצם אתה עדיין בבריחה. אתה לא מתמודד עם הדבר. האיום עדיין נשאר, אבל אתה מתנתק ממנו. אבל אם אני דואג בתור שליח להעצים את עצמי, ובתור שליח להתחיל להיות משפיע ולא מושפע, יש אמרה שאומרת בהלכות בשר, מליחה, I did a tired למפלט לא בעלה. מה זה I did a tired למפלט לא בעלה? מי שטרוד בלפלוט לא בולע. מה זה הבשר? הבשר שאתה מולח אותו, מה קורה? נוצרת תוצאה שיש יציאה של מלח. יציאה של דם החוצה. יציאה של דם החוצה. אז מה יקרה, אומרים, ישנה שאלה בהלכה, מה יקרה, אתה שם בשר מליחה, מישהו עבר, נפל לו חתיכת טרף, ארנב, בשר של ארנב, על הבשר הכשר שלך. מה קורה עכשיו? החלקת בשר, הבשר שלך הרי הוא רותח בגלל המליחה, הוא חם. אז זה כמו בישול. אז האם הבשר הכשר עכשיו הוא פסול או לא פסול? כי יש עליו עכשיו בשר של ארנב, לדוגמה. למה הוא לא פסול? לפי מה שאמרת, יפה, את עוקבת. בגלל, I did a tired למפלט לא בא לה. בגלל שהוא עסוק בלפלוט, אדם יוצא החוצה, אז ככה גם האדם, ברגע שאני נכנס לסביבה, ואני רוצה לדאוג שהשפע ימשיך דרכי, אז על ידי אותה שיחה של מול הבורא, ובעניינים של קדושה, ואני מעמיד את עצמי בתור שליח, עבד אברהם אנוכי, ואני לא תופס כזאת מציאות, ואני דואג שהמגמה שלי היא להיות כל הזמן במקום של משפיע, למלות את הכלי שלי ברוחניות, אז אני לא בולע מהמציאות. אבל אם אני לא מעצים את עצמי ומקרין כזאת עוצמה אל המציאות, כי זה אנחנו בתור שליחים, אז אני לא יכול. כל דבר שמסביבי, כל שיחה בטלה, כל זה נכנסת פנימה אל תוך הכלי, ובעצם חוסמת את השפע מלהיכנס ולעזור לי להתקדם. וזה מסע לא פשוט. מה זה אומר בפועל? זה אומר בפועל שבכל רגע נתון, שבכל רגע נתון, אני נמצא בעצם במין שיחה פנימית עם עצמי, מה נדרש ממני לעשות כאן ברגע זה עכשיו? איפה שאני נמצא כרגע, נמצאת כרגע, האם הדבר הזה מקדם את המטרה שלי? מקדם את המקום שלי? או שבגלל סתם אין מה לעשות, אז אני נמצא. ואז האדם בעצם שומר על המקום שלו, הוא שומר על העילה שלו, הוא שומר על עצמו. כי כל דבר שהוא בטל שנכנס אליי, הוא בעצם גורם לי מעכב. הוא גורם לי להסך דעת. אין דבר כזה שבן אדם יגיד לי משהו, ואני לא מתחיל להערר בזה. סתם לדוגמה, אתה חושב לדוגמה על דוד, דברים טובים. באו אליך יום אחד ואמרו לך, אתה שמעת? אני רוצה לספר לך סיפור על דוד. לפני 5 שנים, ככה וככה. מה, דוד? אני מכיר את דוד בתור בן אדם, מה זה סבבה? מה, לא יכול להיות? תספר, מה קרה? ואז אתה מתחיל ואתה רואה שבעצם הוא מספר לך איזה לשון הרע, שהיה פעם איזה מקרה עם דוד, שהוא לא עמד באחד מההסכמים שלו. אתה שמע איזה בגידה, אבל זה היה לפני 5 שנים. אז מה קורה במקרה שלך בתכלס בפועל? איפה אתה מוצא את עצמך כרגע? אכלת אותה, בדיוק, כי נשאבת לכל מקום, אתה בעצם לא מקרין, אתה לא יוצר מציאות, אלא אתה מושפע מהמציאות, ואתה מתחיל להתערבב בכלל עם המציאות של דוד. אז איך אתה רוצה לקבל שפע? השפע מחכה אליך כדי שתזרום, רק אתה צריך להיות כזה כלי נקי, צינור שמקבל את השפע. כלומר, אתה נמצא במין שיחה מתמדת, וזה מה שאמר לנו אליעזר בדרך להביא את רבקה. הוא נמצא בשיחה מתמדת מול הבורא, כדי שיעיר את דרכו. אתם יודעים איך זה נקרא? אולי עכשיו זה יישמע קצת יותר טוב? בכתבי ההינדואיזם זה נקרא mindfulness of godliness. Mindful, not emptiness. Mindfulness. Being mindful. Mindful. Mindful with what? Godliness. With your purpose, with your duty. אל תדאגו, אנחנו לא נהיה סנובים. כי ברגע שאתה, למה אני אומר את זה? אתה אומר, רגע, אם אני כל הזמן עסוק עם עצמי, ואני רוצה להיות בקדושה, אז רגע, אז אני מתנזר מכולם, לא, נהפוך הוא. אתה מתחבר, מתחיל להתחבר למעגלים הנכונים. אתה מתנתק ממעגלים סתמיים שמרוקנים אנרגיה, שמושכים אותך למקומות לא נכונים, ואתה מתחיל כרגע לעמוד להעצים את עצמך, ומעצם זה שאתה מתחיל להעצים את עצמך, אתה בונה לעצמך מעגלים חדשים, אתה נמצא באינטראקציה עם הסביבה, אתה לא מתנזר ממנה. אבל אתה מתחיל להתקדם למקום האמיתי שלך. והגילוי העצמי שלך הוא ביתר שאת. וואי, זה לא יאומן, אני עוד ואת... אנשים מגיעים אליי בגיל מאוחר, ואומרים לי, אני עברתי, אבל אני מרגיש סתמיות. עשיתי ועשיתי ועשיתי ועשיתי, אבל אני מרגיש מין סתמיות. אני לא מרגיש את המימוש האמיתי של המקום האמיתי שלי. ואז כשאנחנו עומדים מול הרצונות ועושים סדרי עדיפויות, ואני רואה אותו או אותה, אומרים לי, כן, אתה יודע למען האמת, מה שאני חושב באמת, היום אחרי הרבה זמן, למרות שעברתי כל מיני וריאציות, באמת הזוגיות וחיי המשפחה וילדים, זה המטרה. ואז ברוב המקרים, אצל כל הייעוצים, אין, זה חלק, זה הדרמות, זה לבוא, נכנסת פתאום איזה פרשייה, איזה נסיכה או איזה נסיך, ואתה פתאום מוצא את עצמך, מה זה מושפע? יש לך פה ניסיון, תאבות הכל, זה מה שדיברנו, אני מכנס, זה פשוט לדוגמה, כן, יפה מאוד ש... אתה נכנס פתאום, אתה נמצא, הצבת לך מטרות, ראית פחות או יותר לאן שאתה הולך, אתה רק מתחיל להתגבש לתוך המקום הזה, פתאום מגיעה איזה נסיכה או איזה נסיך על סוס, ומתחילה פה איזה פרשייה, ואתה מתחיל אתה רואה, אתה מייעץ לבן אדם ואתה אומר לו, רגע, כרגע אתה עומד מול, אם לא סיפור אהבה, אל מול הצעה עסקית שעומדת לקחת אותך מהמטרה שלך, אתה החלטת להיות מדריך טיולים, כי אתה רואה עד כמה בתור מדריך טיולים אתה משפיע מהסביבה. מה פתאום מגיע לך עכשיו הרעיון הזה? שאתה רוצה להיות שחקן. יש לך פה פתאום הסך דעת מהמטרה שלך. עכשיו... או, יפה, עכשיו השיעור מתחיל. איך אנחנו יודעים שבאמת זה הסך דעת? זה כל זה היה הכנה כדי להכין את זה. איך אני יודע לפעמים שזה הסך דעת או לא? לבדרך כלל קשה מאוד לדעת עם עצמנו, אם זה ניסיון, ניסיון קשה שאני עומד מול תאווה מסוימת, רצון, תאווה לא חייבת להיות שלילית. תאווה מסוימת שפתאום מושכת אותי החוצה, ושוב פעם, היא מושכת עם מעגלים ואני הולך לסתמיות, ואז אני מתערבב, ואז אני לא נהיה כלי לשפע, כן, לברכה. אני רוצה להמשיך את השפע אצלי. אז אם אני עומד ואני חושבת פחות או יותר שהגדרתי לי מטרות, ופתאום מגיע איזשהו עניין, אני צריכה באמת להסתכל על המכלול של הקשר שלי מול הדבר החדש שהופיע. איך הוא באמת מקדם אותי? האם הוא מקדם אותי רק במקום אחד, בקטע אחד, או שהמקום הזה שמגיע כרגע אל החיים שלי, האם הוא מקדם אותי רק במקום אחד? אז כמו שאומר לנו פה רבי, הוא חי בתוך סביבה, הוא מעורב בה, ואפילו נוטה להיות מושפע ממנה, אך בעקבת שחלט החלטת קפה לעמוד בניסיון, הוא מתגבר על השפעותיה. כשאדם מתמודד עם פיתויי הגוף על ידי החלטות נחושות, הוא מצדו נמשך אחרי תאוות גופו, אבל בכוח החלטתו ורצונו הוא מתגבר על הפיתויים האלה. עכשיו, איך הוא מתגבר על הפיתויים האלה? איך הוא יודע בעצם? דבר ראשון, הוא זוכר את המקום הפנימי בנפש. אני שליח. יש לי פה איזה מטרה לעשות. אני תופס את זה ברצינות, זה הבעיה. שאנחנו לא תופסים את עצמנו ברצינות. בגלל זה התחלנו. איך אני תופס את עצמנו? יותר שכיר או שליח? אם אני זוכר שבעצם אני שליח ואני מכוון את עצמי לאיזשהו מקום, אז כשבא לי המקום הזה, איך אני יודע שזה הסך דעת או לא הסך דעת? תבדוק את המקום הזה, איך הוא משרת את המקום הנכון שלך. תמיד אני יכול למצוא לזה, כי התאווה היא כל כך חזקה, וכשזה נסיך או נסיכה נכונה, אז זה באמת לוקח אותך החוצה. זה קשה, נכון. לפעמים חייבים לצאת קצת מהדרך, ללמוד שם משהו אחר. It's not the destination, it's the journey. עם כל המילים היפות האלה, it's not the destination, it's the journey. זה לא המטרה, זה הדרך. ולפעמים הניסוי הזה הוא מאוד קשה, ואתה עומד עם מסכה ועושה, אבל בכל זאת יש משיכה, יש משהו בדרך הזאת שאני עדיין צריך ללמוד ולהשכיל, להתחזק, להתעצם, ובעצם לחזור למקום האמיתי שבעצם עבד אברהם אנוכי שליח, ואני צריך להתקדם למקום אחר. ואז אני נסוגה מהמקום הזה, כי אני מבינה או אני מבין שהוא לא שירת אותי נכון. אבל לפעמים חייבת להיות המין ההצצה הזאת. זה החוכמת חיים. אי אפשר ללמוד שפלות וענווה מספרים. שפלות וענווה לומדים דווקא מכל העליות והירידות שלנו בחיים. אי אפשר. זה בלוף. זה נשאר פה בספר. זה חייב. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא מתוך התנסות בהם. עכשיו, מה באמת יכול לעזור לי? רק אנשים אמיצים ייקחו מדריך להתייעץ. זה כל הקואוצ'רים, משפיע, עשה לך רב, יסתלק מהספק. שבעצם אתה מבין שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כי אתה לא אובייקטיבי, זה מה שאמרת מקודם. תמיד תמצא לעצמך איזושהי סיבה להסתובב החוצה. אבל אז מה קורה? וזה מה שכתוב בחסידות, שאדמור האמצעי אמר לחסיד, לחסיד פעם כש... בא הגוף, היצר, והוא כאילו דורש אתו, ואתה יודע שאולי אתה הולך למקום לא נכון, אבל אתה אומר, טוב, אולי, וזה אולי מכאן, אולי מפה, אולי מכאן. באותו רגע, כרגע השפע לא יכול להיות, כי אתה לא עומד במקום האמיתי שלך. You're not in your duties. אתה נמשך למקום אחר, אבל זה טבעי. אז מה קורה? גש למישהו אחר, ואז מה? תדבר איתו. איש שיח. עכשיו, אי שיח אמיתי. עכשיו, פה במקום הזה, אני אומר פה דרך גלי היתר, להיזהר, מרבה יועצים, מרבה מכאוב. רוב תשועות בכוח יועץ. כי את זה הולך תייעץ עם החברה, עם השכנה, עם... מספר לכולם, כל מי שנראה לו, ואז הוא בוחר, טוב, איזה תשובה אני לוקח?
זה גם...
לרב נוח, יענו, אה? נכון, זה גם תורה, נכון? אז אני אומר, האמיצים, כשיש נכונות, כשאתה עומד בעצם השיחה האמיתית הזאת, הדגש על ההתקדמות שלנו, הרי בשרשרת השיעורים שלנו, ההתמקדות של השיעור פה, זה השיחה הזאת, בתור, אתה בתור שליח, שיחה מול הבורא, שיגלה לפניך את הדרך. אבל בשביל זה אתה צריך להעמיד את עצמך בנימה פנימית של עבד אברהם אנוכי. אני מבין השליחות, אני לא תופס את המקום של הדבר, אני לא אעשה עניין עם משהו, This is my duty. אני זוכר מי אני. הרי שמה בתור שליח, אני עכשיו מה אמרנו, נכנסו לניסה, שאני עומד מול ניסיונות, אירועים, הסביבה משפיעה. אז יש לי שלושה דרכים של עבודה. אחד, לקחת החלטות בתוקף מול הניסיון, אבל האיום עדיין עומד מולו. או להתנזר מזה, לברוח מזה. אבל האיום עומד שם, אתה לא עובד עם עצמך באמת. או להגביר את המקום שלך. להתעצם עד שאתה מקרין, אתה הופך אור להעיר. אתה מאיר את עצמך, ועל ידי זה אתה מאיר את הסביבה. אבל אם אתה נמצא כל הזמן במקום של מושפע, אז אתה בעצם, אתה בחסימה. אז המקום הזה של שגם למצוא את אותו אחד שיעזור לך, כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, מה זה אומר? בית האסורים מלך אסור ברעתים. כל אחד מאיתנו הוא כמו, הוא בעצם, המלך זה הנקודה האלוקית שבו, שאסורה ברעתים. מה זה רעתים? עולם המחשבות שלו. כל הדימויים שלו, הדמיונות שלו, המחשבות שלו, היא אסורה שם. עכשיו, אומר אדמו"ר האמצעי, כשיש לך בעיה, כשאתה עומד מול ניסיון, לך אל חבר, כי אז מה קורה? יש שני נשמות אלוקיות, חבר, חבר אמיתי, אבל שמבין בנושא. שוב פעם, כן, פה אמרתי להיזהר מכל החברים והחברות, ואולי אמא, אבא. לא חלילה שהם לא יכולים, אבל שוב פעם, יש להם תמיד, קשה להם להיות אובייקטיביים. שוב פעם, מי אמר שיש להם את הכלים לעזור? אז כששני, אומר אדמו"ר האמצעי, ששני נשמות אלוקיות נפגשות, זה כנגד נפש בהמית אחת, כנגד יצר. כי יצר זה אותו אחד עם הרבה מסכות. ואז יש שניים, טובים השניים מן האחד. ואז כשאתה בעצם מתייעץ, עכשיו, זה מאוד קשה לבוא ולהתייעץ. כי צריכה להיות הגישה של עבד אברהם אנוכי, אני בשליחות. אני בא במקום של עבד, כלומר, מה הכוונה מקום של עבד? לא איזה עבד נרצע, אלא אני בא במקום נמוך שאני מבין, טוב, מה שהולכים להגיד לי כרגע, אני הולך לבצע. אני הולך לקיים. וזה השליח האמיתי, זה הנימה הפנימית, זה הכוונה עבד. עבד זה לא איזה דבר עכשיו מה שיגידו לי, כן, זה מה שעכשיו יגידו לי אני אעשה, זה לא מה יגידו לי מה אני אעשה, איזה מסכן, איזה נמח. לא. אלא אליעזר, מי אני? אני עבד אברהם. אני שליח, אני משלו. אני אין לי פה עניין אישי. אין לי פה אינטרס. אני בא ועושה את מה שעליי לעשות. אז כשאדם צריך לגשת ככה, אני בא ועושה את מה שעליי לעשות, כשאתה בא אל רב תשועות בכוח יועץ, אתה ברא ואתה שואל, אז אתה באמת רוצה להיות, להתיר את עצמך כרגע מהמקום הסובייקטיבי הזה. שאתה בעצם תמיד יבוא איזה משהו שאתה תחפש לעצמך איזה עניין. אז כשאתה מתייעץ ומישהו נותן לך את הכוח והוא עוזר לך לפרוס ולראות שהמקום הזה הוא לא חיוני לך, אתה הולך לאבד הרבה אנרגיה שם וזמן, בכל זאת אולי המשיכה תהיה מאוד חזקה, אתה תסתה, אבל לפחות יש לך את הדברים המאזנים, המערערים של אותו ייעוץ. אתה לפחות מודע לתוך, לאן שאתה נכנס. זה כניסה מודעת. אז גם כן היציאה שלך תהיה ביתר קלות, ביתר סט, ופחות בלבול. אז בכל מקרה כן כדאי להתייעץ, ובעזרת השם, לעמוד, במקום לעמוד בתוקף, לקחת החלטות, לא, אני לא הולך לשם, או להתנזר מזה, לברוח, תהיה עסוק בלהעצים את עצמך. תהיה עסוק בלהגיע לרוחניות, לשיעורים, להתמודד, להעצים את המקום האישי שלך. כי זה מאוד קשה. מאוד קשה, אדמו הזקן אומר את זה בתניה, אין סיכוי שאדם יכול להצליח במסע חייו מול הסביבה, כי הסביבה כל כך משפיעה, אם הוא לא מרשה לעצמו את המקום הזה, ובקביעות להגיע לאותו שיעור מלשון שער, שפותח לך שער לפנימיות ומחזיר אותך לפחות או יותר, תורת השם תמימה משיבת נפש, היא מחזירה אותך פחות או יותר לפרופורציות, למקום הנכון, למקום האמיתי. ואז לאט לאט אתה רוקם מציאות בתוך מציאות. וזה ככה התחלנו את השיעור, שבעצם נדרש מאיתנו להפוך חושך לאור, זה בעצם להפוך מקומות חשוכים, מקומות ששם אני מאבד אנרגיה, ולהיות כלי לשפע, אני צריך להעמיד את עצמי כל הזמן במקום הנכון, וזה בלתי אפשרי אם אני לא מושך את עצמי. לוקח באמת החלטה להגיע ולהתעצם. בטח, ודאי.
שהעבודו להתייעץ ולהגיד לוקחת את מה שאומרים לי, זהו, אז כאילו מרגישתי שם בן אדם שאני הייתי מכנסת איתו, היה נותן לי נגיד את זה, היה משקף לי את האפשרויות או משהו זה, נותן לי כן את המקום של הצלול, כן משקף לי את המקום הזה, כן היה זה מעצים אותי או לא יודעת מה, השאלה אם זה גם יכול להיות אותו מקום
תזכירי לי את שמך?
רעות.
רעות אומרת דבר מאוד יפה. מה שאת אומרת זה נכון, לגמרי. אומרת, האם אני באה ואני מתייעצת עם מישהו בעצם? האם זה נקרא כביכול להתעצם שבעצם הוא פורס, אנחנו פורסים ביחד את האפשרויות, ואנחנו רואים בעצם מה עומד לפנינו, הוא משקף לי את זה, והוא נותן לי בעצם לבחור. זה המקום האמיתי. היועץ לא אמור להגיד לך מה לעשות. הוא אמור לשקף לך, לעזור לך, מה בעצם שם נמצא, ולעזור לך לגלות את הנטייה למקום הנכון שבך. ואנחנו, על ידי שאנחנו יושבים שניים ביחד, ופשוט מציפים את הדברים, פתאום רואים תמונה יותר שלמה, יותר מלאה, יותר מסודרת ומוגנת, את פתאום מגלה בעצמך או מגלה בעצמך, וואי, נכון, אני מבינה מה עליי לעשות. אבל שוב פעם, זה שהבנו מה נכון עליי לעשות, עדיין זה לא אומר שחלילה תהיה משיכה מאוד חזקה, שכמו שאמרנו, אולי יש פה איזה דרך שאני צריך לברר, הירידה הזאת היא בעצם צורך עלייה שחזרה להמשיך לדרך. כי בעצם למה אני צריך פה לברר, למה אני לא יכול להתקדם, למה סטיתי מהדרך? כי אתה בעצם לא כלי לשפע. כל פעם זה דרגה של מין ביטול פנימי כזה, מול המקום הנכון שוב ושוב. וזה היה עבד אברהם. עבד אברהם אנוכי, אני עומד כלפי השליחות שלי, אין לי שום דבר מעצמי, אל תעקבו אותי. אומר, בוא, תשב איתנו, תאכל, עניינים, מה תאכל, מה עניינים, מה פה, ניכנס לחינגות, אני באתי, יש לי איזה עניין לעשות. זה אנשים שמאוד חדורים במטרה, אתם חושבים שאין להם חיים? אתם חושבים שהם לא נהנים? נהפוך הוא. הם פשוט יוצאים מהסתמיות אל תוך חיים של משמעות. וזה רק... זה רק מאדיר, זה רק מאדיר, זה רק מאדיר. עוד שאלה? תודה רבה על ההגעה. שר כוח לכל המאמצים שעשו, ואני בטוח שאתם עובדים, ואני בטוח שאתם לומדים. יש לכם מחויבויות. זה בנושא של השיעור בהמשך, לקחת החלטות טובות, כלומר בעצם להעצים את עצמי עד שאני אהיה מקרין כזאת עוצמה, שבעצם אני אדע לבד מה שייך אליי כבר לא, או לא. במיוחד בני מזלי מים הם מאוד רגישים. הם שואבים, הם חשים את הסביבה, הם כל כך רגישים שהם שואבים הכל מבחוץ אליהם. לכן גם כי יש להם תנועת נפש שחייבת להיות כמו מים להתנקות. אז הם צריכים להרגיש את המציאות הזאת מסביבם ולתת להם את עצמו, מקום של הניקוי, את המקום שלהם עם עצמם. אז אני מחזק אתכם בעזרת השם שכולנו קח את המין קביעות הזאת בנפש. כמובן, אם זה מתאים, אז להגיע לשיעורים האלה, ואם לא שיעורים האלה, אז לשיעורים אחרים. העיקר להגיע לשיעור שפה אתה מרגיש שיש לך שמה, אתה מקבל שמה משהו. שיהיה בהצלחה.